היחסים מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. נגיד בקצרה, נחזור בקצרה על הנושא של הסיפור. שהחליפו, המיילדת החליפה בין הבן מלך לבין הבן שפחה. והבן המלך האמיתי גדל כבן שפחה, והבן שפחה גדל כבן מלך. ולאט לאט התחיל להתברר, הטעות, החילוף הזה, זה לא היה טעות, זה היה מכוון, החילוף הזה התחיל להתגלות בעולם, וכל הסיפור זה בעצם עד שהבן מלך, שהוא גדל כבן שפחה, מתגלה לו ומתברר לו בשלמות שהוא לא בן שפחה, שהוא בן מלך. זה תודה רבה. זה המהלך של הסיפור. נזכיר על מה זה רומז. כי כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. נזכיר בקצרה על מה זה רומז. הבן מלך, כי הסיפורי מעשיות שסיפר רבי נחמן, זה הכל משלים, רמזים וסודות לכל דרכי הנהגת העולם. מבריאת העולם ועד הגאולה וגם אחר כך. אז הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו מרמז על עניין גדול מאוד, למעשה כל המהות שלנו בעולם הזה. הבן מלך האמיתי זה מרמז על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם, הכוונה לכל יהודי, והבן שפחה זה מרמז שהוא נתן לנו במתנה טובה, לא רק נשמה אלוקית, נתן לנו במתנה טובה גם נפש בהמית. והקשר והיחס בין הנשמה האלוקית והנפש הבהמית זה יחס בדיוק של 180 מעלות. אם הנשמה האלוקית שואפת לכאן, בדיוק הנפש הבהמית שואפת להפוך של זה. תמיד היא רוצה הפוך מהנשמה האלוקית. מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו, ועל זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, זה על הנשמה האלוקית אנחנו מודים לו. אז הנשמה האלוקית רוצה את האמת, היא רוצה את הטוב, היא רוצה את הקדושה, היא רוצה מצד הנשמה האלוקית היא מחפשת תמיד איך להיות יותר ויותר טוב, איך לחפש יותר ויותר את האמת. אבל מכיוון שיש בתוכנו גם נפש בהמית, והנפש בהמית בדיוק רוצה הפוך. הנפש בהמית רוצה להתענג תענוגי העולם הזה, אנוכית מאוד, היא גורמת לנו את כל שאנחנו בעצמנו אנוכיים וכן הלאה. וכל החיים שלנו זה בעצם התמודדות ובירור בין הכוח של הנשמה האלוקית שבתוכנו לבין הנפש הבהמית. מה שהתחיל הסיפור, שהבן מלך האמיתי גדל כבן שפחה, זה כבר מרמז לנו על יסוד מאוד גדול, שהוא כל אדם באשר הוא, לא משנה, כל אחד יש לו מהלך אחר לגמרי בעולם, אבל כל אדם באשר הוא, קודם כל מה שהוא מכיר ושולט בתוכו ופועל בתוכו ומולך בתוכו, זה הנפש הבהמית. וזה מה שכתוב בתורה, כי יצר האדם רע מנעוריו. קודם כל האדם פוגש את היצר הרע, וחי את היצר הרע, ועכשיו כל אחד זה דרך אחרת לגמרי, לכל בן אדם. יש בין הבר מצווה למעשה, סוד הבר מצווה, זה כתוב בזוהר, בכתבי רבנו הרי, בעריכות גדולה מאוד. סוד הבר מצווה זה הזמן שאדם מקבל את הנשמה האלוקית. בדור שלנו, לפעמים עושים בר מצווה בגיל 33, לפעמים בגיל 28, יש כאלה בגיל 52, כל אחד לפי בחינתו זכה לעשות בר מצווה. מה הכוונה? אמנם כשהכל מסודר ומתוקן לפי הסדר, אז באמת בגיל 13 אדם מקבל את הנשמה האלוקית. אבל לפעמים זה מצד התהפוכות ותיקוני הנשמות, זה סדר אחר לגמרי. הזמן שאדם פתאום מתחיל לגלות בתוכו שיש לו מציאות אחרת, אולי בעצם אני רוצה דברים אחרים, אולי בעצם הטוב שלי הוא במקום אחר לגמרי, זה יום הבר מצווה. אז לכן היום הבר מצווה זה נעשה הרבה פעמים הרבה יותר מאוחר מגיל 13, ואז מתחיל להתגלות בתוך האדם, ותמיד צריך לזכור, זה הולך בשלבים, זה הולך בהדרגתיות, עם המון המון תהפוכות בנפש, עם המון המון מלחמות ובירורים, כשכל הבירורים למעשה, כל מה שאדם עובר בעולם הזה, זה מעשה הבירור בין הנשמה האלוקית לנפש הבהמית. או במילים אחרות, אדם שואל את עצמו בעצם את השאלה, מי אני? מה אני באמת רוצה? וזה לא פשוט, התשובה היא לא פשוטה. מדוע? כי ביום ראשון, פעם זה היה ביום ראשון, הוא רוצה להיות חלק אלוק ממעל, הוא רוצה להיות משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי. פעם היה שביום שני פתאום היה רוצה להיות אדמו"ר בתאילנד, להדריש 3,500 גויים איך לעשות עבירות. גוי אין לו את ההתחדשות המוחין שיש ליהודי, צריך מוח יהודי בשביל זה. מי שיודע זה מה שהולך ככה בעולם, הדבר הזה. הם מחדשים תמיד, אנחנו מחדשים. אז פעם זה היה ההבדל בין יום ראשון ליום שני. הבעיה של היום שזה בין 8 בבוקר ל-8 ורבע בבוקר. 8 בבוקר אדם רוצה איזה מציאות מסוימת, ב-8 ורבע הוא רוצה מציאות הפוכה. זה מה שרבנו, רבי נחמן ברסלב אמר, איך האדם בדורות האלה פעם הלך פעם גלח. זה נקרא, זה משה רבנו אומר כתוב בתורה, איך זה כתוב? כי דור תהפוכות אמה, למה? כי לא אמון בם. אמר לנו,
כי לא מה?
כי לא אמון בם.
אין אמונה.
בפשטות כך, אמרנו אולי על זה, אם מסכימים, לא, לא, פירוש לא, לא הכרחי, אבל דרך האפשר. יכול להיות שכתוב שם, כי דור תפוחות אמה זה כתוב על הדור שלנו, כי לא אומן בם, הם עוד לא נסו לאומן, אז יכול להיות שעדיין לא בירור את הבירור באומן. אני לא עושה את ההפרש, לא יודע, אני רק אמרתי על דרך האפשר את הפירוש הזה. אז למעשה, העבודה, באמת התפקיד שלנו בעולם זה לברר. לברר מה פועל בתוכנו מצד הנשמה האלוקית, מה פועל בתוכנו מצד הנפש הבהמית, היצר הרע. ולאט לאט לברר את זה. זה לא, זה צריך לדעת. כל החיים שלנו זה בירור של הדבר הזה. זה לא ביום אחד. זה לא גם לא בשנה, זה גם לא בעשר שנים. זה מעשה העבודה שלנו כל החיים. ועל זה נקרא בירור הטוב מתוך הרע. כי יש בנו טוב, אבל יש בנו גם רע. יצר רע. ואנחנו צריכים ללמוד איך לדחות את ה... איך לברר, קודם כל לזהות שזה יצר רע, ואחר כך לראות איך אנחנו זוכים להוציא את זה מתוכנו. כלומר, לדחות בעצם את הרע מתוכנו. למשל, ניקח דוגמה פשוטה. אדם שגדל מאוד רחוק מהשקפה נכונה, מדרך נכונה, הרבה פעמים הוא יכול לסבור שלכעוס זה מידה בעצם טובה. אבל אני רואה שאני כועס, רק עולם שומעים מה שאני אומר. אם זה מנהל עבודה או איזה בעל הבית באיזשהו מקום, הוא רואה, אני כועס, לא בזמן, לפני כמה חודשים הייתי באיזה מפעל כזה, שם מנהל עבודה בטוח, שהעולם רק מתקיים על מידת הכעס. כל היום הוא רק צועק וכועס על כולם. הוא חושב שזה בעצם מעלה מאוד גדולה מידת הכעס. אם השם יזכה אותו, ורק השם יזכה אותו, כי כל יהודי יזכה בסופו של דבר, פתאום יתחיל להבין, רגע, מידת הכעס זה בכלל לא מידה טובה. אני פוגע באנשים אחרים, אני מצייר אותם. לא רק זה, אני פוגע גם בעצמי. אדם הכועס, קודם כל הוא נפגע. הראשון שנפגע ממידת הכעס זה האדם בעצמו. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, כל הכועס נשמתו מסתלקת ממנו, כאילו עובד עבוד הזרה. כל מיני גיהנום שולטים בו. כתוב בספר של, ספר שקרא שער רוח הקודש של רבנו הרי קדוש, כותב, אין לך מידה יותר מרחיקה את האדם מן האמת כמו מידת הכעס. אדם מתבלבל לגמרי, אדם כועס הוא מתבלבל לגמרי. זה, אמרתי לפני כמה זמן למישהו, תראה, אתה לא יכול להתגבר תמיד על מידת הכעס, וזה לא רק אתה, גם אני וכל אחד. אבל לפחות תדע דבר אחד, כשאתה כועס, כל מה שאתה חושב זה שטויות והבלים. לפחות זה תדע. כאדם שהוא כועס, יורד לו הרבה רעיונות, השגות, הוא יודע עכשיו, הוא מקבל איזה חוכמות, תבונה מיוחדת, צריך להחריב, להרוס, להשמיד, להרוג, לאבד, תלוי לפי הנושא, לפי העניין. באותו רגע אדם מקבל השגות גבוהות מאוד. צריך לדעת לפחות את הדבר הזה. לפחות תדע שכל מה שחשבת זה שטויות. זה הכל דמיונות. אחר כך תירגע, תחזור על השכל האמיתי. אבל כרגע זה הכל דמיונות. אז זה דוגמה בעצם לחלק שרע בתוכנו, וצריך לברר אותו. ואנחנו יודעים זה, כמה זה קשה לברר את החלק הרע הזה. זה מאוד מאוד לא פשוט לדחות את החלק הרע הזה מתוכנו. וככה זה בכל דבר ודבר, מידת הגאווה וכן הלאה. בתור זה, אני הרבה פעמים נזכר בדבר הזה, שכך השם רצה, וזה התיקון שלנו, אנחנו גדלנו, אני אישית גם, בעצם בחינוך החילוני. אחת הטענות שיש לי, שגדלתי, אחת הטענות שהיו לי כנגד כל החינוך החילוני, זה היה, איך לא דיברתם איתי 14 שנה, אפילו פעם אחת, על מידות. אפילו שיחה אחת אני לא זוכר, כל הילדות שלי, לא זוכר שפעם אחת דיברו בעצם על החשיבות שלא לכעוס, לא להתגאות, לא לחפש כבוד. אז מה זה החינוך? זה היסודות של כל החינוך. אם את זה לא, אם את זה לא מלמדים, אז מה זה כל השאר? זה בחינה של כמעט דמיונות. למה? כי כל מהות האדם זה תיקון המידות בעולם הזה. וזה אחד הבחינות, זה אחד הבחינות של הבירור של הבן שפחה מהבן מלך. כמו שאמרנו. ואז זה למעשה דרך חיים שלמה. וכל הסיפור זה מספר את כל השלבים שהאדם צריך לעבור כשהוא מברר את הטוב מתוך הרע, את הנפש האלוקית, את הנשמה האלוקית מתוך הנפש הבהמית. אז עברנו כבר, עברנו כמה בחינות בזה, וראינו שבשלב מסוים, כמו שהזכרנו את זה כבר, אני אזכר את זה בקצרה, כשהתחיל להתגלות בתוך הבן מלך האמיתי, שיכול להיות שהוא בן מלך, הוא עוד לא יודע, יש לו ספק. מה זה הזמן הזה, השלב הזה של הספק? זה שלב ארוך בחיים שלנו. שלא ברור לנו בדיוק מה אנחנו רוצים ואיפה אנחנו נמצאים. האם אנחנו רוצים בעצם את זה או את זה? כי הנפש הבהמית יש לה תוקף, יש לה רצונות חזקים. אז האדם מתבלבל, אדם פעם ככה ופעם כך. ואז עבר עליו, הגירשו אותו. והגירוש זה מרמז על תקופות קשות שעוברות עלינו. כביכול מגרשים אותנו, מבזים אותנו, אנחנו לא מצליחים וכן הלאה. ואז מתעורר בתוך האדם, נקודה של מרד. נגד מי בעצם האדם מורד? בעצם במי האדם מורד? האדם צריך לדעת, כל המרד שלנו זה עליו, על הקדוש ברוך הוא, מה שאמרתם. זה אנחנו מורדים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. קשה לנו לקבל את זה. למה? כי אנחנו לא מבינים. פעם אתה מנהיג אותי ככה, ופעם אתה מנהיג אותי ככה, ביום ראשון אני כזה, ביום שני אני כזה. אז יש איזו טענה בתוך נפש האדם, אומר לקדוש ברוך הוא, לא תמיד זה במודע, לפעמים אדם לא נעים לו, אז הוא מלביש את זה באיזה מלבוש, אני לא כועס עליך, ככה אומר, בנפש הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא כועס עליך, אז על מה אתה כועס? אני אגיד לך את האמת, אני כועס על נתניהו, לא בסדר נתניהו. מה עשה לך נתניהו? לא יודע, לא משנה. הוא לא בסדר, זה לא משנה. אדם כבר ימצא סיבות לכעוס, תמיד להלביש את הכעס על מישהו. זה לא, ברוך השם, מוח יהודי, תמיד חכם, תמיד ימצא סיבות להלביש את זה על מישהו. אז בשלב הזה, אז כמו שהזכרנו, אז אנחנו חוזרים על זה כי זה יסוד מאוד עמוק. אז הבן אומר ככה, בלשון הזאת הוא אומר, ולקח את עצמו לחיי הפקרות. למה הוא לקח את עצמו לחיי הפקרות? כי הוא כעס על הקדוש ברוך הוא. אז פה רבנו מלמד אותנו למעשה שכל היסוד, כל השורש של החיי הפקרות, שאדם הולך לחפש את החיות שלו, את השמחה שלו, בתאוות העולם הזה, זה כמו שהוא אומר, לשון מאוד חריפה, הוא לקח את עצמו אל השתייה והלך אל בית הזונות. זאת אומרת, הוא הלך עד על ההפקרות, עד הסוף. וזה הבן מלך האמיתי. אז רבנו אומר, למה הוא הלך לשם? באמת בשורש הפנימי זה לא בגלל התאוות, זה בגלל שהוא מתנגד, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אז הוא רוצה כביכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע, יהודי יודע מה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה מוטבע בתוכנו, ברוך השם, אנחנו יודעים מה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. ויש, צריך לדעת, יש בכל אחד מאיתנו. בדרך העבודה שלנו, הלכה למעשה, והעבודה שלנו אנחנו צריכים לדעת, שיש כל מיני זמנים, שלבים, מצבים, שהאדם לא מבין מה רוצים ממנו. למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי כמו שהוא מנהיג אותי? אני מאמין בך, אני רוצה להשתדל לעשות את הטוב, למה אתה עושה לי ככה? הנה, פתחתי עסק, אני מוסר את הנפש על העסק הזה, ומה אני רוצה? אני רוצה לתת, אני אתן לא מעשר, אני אתן חומש, כל גסף שאני ארוויח, אני אתן חומש, אני אחזיק תלמידי חכמים, משפחות עניות, אני אעשה בזה מצוות גדולות לזה, אני אתן פרנסה לבית, שהילדים יגדלו כמו שצריך, הכל, אני לא רוצה מותרות, אני לא מחפש זה. למה העסק שלי לא מצליח? למה אני עובד יום ולילה ושום דבר לא הולך לי? זה דוגמה, נתנו דוגמה, יש הרבה דרכים איך אנחנו נמצאים במציאות של ביזיון, של צמצום, של הסתרת פנים. צריך לזכור כלל גדול מאוד. אז צריך להסכים עם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. זה אחד הנקודות, זה אחד הצמתים הכי חשובות שלנו בחיים. ומדי פעם בפעם מביאים אותנו אל הצומת הזאת. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, אני לא יודע למה אתה מנהיג אותי ככה, אבל אם זה מה שאתה עושה, הכל לטובה. באותו רגע שאדם זוכה, לדבר הזה, באותו רגע הוא זוכה להפוך את זה לעלייה גדולה מאוד. אבל אם אדם מורד, כועס, פה זה הירידה הכי גדולה. כמעט כל ההבדל בין הבן מלך ובין השפחה האמיתיים, זה הולך על הנקודה הזאת. שברגע שאדם עובר הסתרת פנים, באותו רגע, באותו מקום, באותו נקודה, אם הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, אבל אם ככה אתה עושה, כל מה שאתה עושה, הכל לטובה, באותו רגע מתהפך גלגל אור שלם, שפע גדול שעכשיו חדש, יורד לעולם, והוא יקבל את זה. לפני ההשפעות החדשות, תמיד יש נקודה של הסתרה גדולה. צריך לדעת את זה. אבל אם האדם כועס, מורד, אז הוא בעצם מקלקל את כל ההשפעה החדשה. ואז הפוך, לא רק שהוא לא יקבל את זה, עוד הוא הולך ומדרדר בדבר הזה. אמרנו, יש בזה איזו נקודה עמוקה. כנראה שזה יסוד בהנהגת העולם, כתוב במדרש רבה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את החמה ואת הלבנה באותו גודל. החמה והלבנה בעצם היו באותו גודל. באה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו, אמרה לקדוש ברוך הוא, שני מלכים בכתר אחד, השתמשו בכתר אחד, בפשטות, שנינו מלכים, הכוונה מאירים לעולם, אתה נותן לנו בדיוק את אותה מדרגה, זה צריך להיות איזשהו הבדל. הקדוש ברוך הוא אמר, תראה את מה, אני מקבל את הטענה שלך. כך אומר המדרש. אם כך, לכי ומעטי את עצמך. ואז התמעטה הלבנה. ככה אומר מדרש רבה. המדרש הזה הוא כמובן סודות מאוד מאוד גדולים בסדר הנהגת העולם. אולי שיש בזה סודות מאוד גדולים בדבר הזה, ואין הדברים כפשוטם. מה שלומדים בצורה פשוטה, בפשטות, יש, לפני זה נגיד, שיש פרק שלם, פרק הכוונה הזה, זה בעצם כמה פרקים, זה שער שלם, בכתבי רבנו ארי, שנקרא שער מיעוט הירח. רק על המדרש הזה, רק להסביר כמה סודות תלויים במדרש הזה. בפשטות, בצורה הפשוטה, ששייכת לנו ללמוד את זה, המיעוט של הלבנה מרמז על נשמות ישראל. מדוע? כי הלבנה כידוע מרמזת על נשמות ישראל, והשמש מרמזת על אור השם שמאיר לעולם. אז לכן החמה והלבנה זה הרבה הרבה מופיע בזוהר הקדוש, ובספרי המקובלים זה הרבה חוזר. מצבי הלבנה, כל מצבי הלבנה למעשה מרמזים על המצבים של עם ישראל בכלליות, של כל אדם בפרטיות. אנחנו יודעים לפעמים הלבנה גדולה, מהירה, אז אנחנו רואים אותה כמעט כמו שמש באמצע הלילה, ולפעמים הלבנה קטנה. אבל באמת לא רק שהיא קטנה, אלא יש זמן בחודש שמה קורה לה? נעלמת לגמרי. כמה זמן היא נעלמת הלבנה? 24 שעות. יש בכל מקום, בכל נקודה בכדור הארץ, יש זמן 24 שעות שהלבנה נעלמת לגמרי. ולפעמים, למשל פה בישראל זה יכול להיות מ-6 בערב עד 6 בערב למחרת, ובארצות הברית זה יש שעות אחרות. אבל יש 12 שעות, בתוך ה-24 שעות האלה, יש 12 שעות שבכל כדור הארץ לא יראו את הלבנה. הזמן הזה שהלבנה נעלמה לגמרי, על מה זה מרמז על הדבר הזה? כמו שהלבנה גדולה, ואחר כך היא קטנה, ואחר כך היא נעלמת, ואחר כך עוד פעם היא נולדת מחדש, ואז היא גדלה, לאט לאט היא גדלה. כל זה מרמז על מצבי עם ישראל, וגם במצבים שלנו באופן פרטי. לכן לפעמים יש ימים שמאיר לנו הכל, כל מה שנעשה, נרגיש הכל, סייעתא דשמיא, האדם יבוא ללמוד, הכל הוא יבין. יבוא לעסוק באיזשהו עשייה, עבודה, הכל יצליח לו. אחרי כמה ימים, הוא בקושי יודע איך קוראים לו. שלשום הייתי גאון עולם, הייתי יכול לפתור לך את כל הבעיות הכי קשות בעולם. פתאום, אני לא יודע, בקושי אני מצרף את האותיות, א', ב', ג', אני בקושי זוכר איך מצרפים אותם. מה זה השינוי הזה? זה השינוי במצבי הלבנה. יש זמן בחודש, כמו שאמרנו, שהלבנה נעלמת לגמרי. לא רואים אותה, לא רואים את הלבנה בכלל. המצב הזה, איך חז"ל קוראים למצב הזה? לא, למצב הלבנה. מצב הלבנה. יש איזה מושג ידוע מאוד. נקרא מולד הלבנה.
היא נעלמת?
כן. לכאורה אתה שואל, זה בדיוק מתעוררת פה השאלה. הרי אומר תמיר, עכשיו הלבנה נעלמה, עכשיו אתה קורא למולד הלבנה? על שם מה? למה אני קורא למולד הלבנה? על המצב שיהיה, מתי? עוד כמה שעות. רק חכה כמה שעות, היא נולדת. עוד מעט אתה תראה, לא רק שהיא קורא לזה, חז"ל קורא לזה הלבנה החדשה. לפני שהיא נעלמה, זה הלבנה הישנה. עכשיו זה הלבנה החדשה. מה, זה לבנה אחרת? מה, זה ירח אחר? מה הם קוראים לחדשה? אלא עכשיו יש פה התחדשות חדשה לגמרי. לכן המצב שבו הלבנה נעלמה, באותו רגע שהלבנה נעלמה, בעצם כל זה להכין מה? איזה מציאות להכין? להכין עכשיו הולדה חדשה לגמרי. לכן המילה חודש, זה מתי זה קורה? זה קורה בראש חודש. לפי החדשים העבריים, זה בדיוק קורה בראש חודש. לכן המילה חודש מלשון מה? מלשון התחדשות. אתם יודעים שעם ישראל, המצווה הראשונה שעם ישראל קיבל כעם, מה זה היה? מצוות קידוש החודש. זה מצוות בדיוק לקדש את הלבנה. זה כעם. זה הולך ככה. סדר המצוות. כמה מצוות יש לנו? תרי"ג מצוות, נכון? בחומש בראשית יש שלוש מצוות. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון, זה מצווה ראשונה בתרי"ג. פרו ורבו מילאו את הארץ. המצווה השנייה של בתרי"ג מצוות, אברהם אבינו. ביום השמיני מול לכם כל בן. אז זה ברית מילה. המצווה השלישית, יעקב אבינו, אסור לאכול איבר בבהמה שנקרא גיד הנשה. כל חומש בראשית יש שלוש מצוות. בחומש שמות כבר מתחילות הרבה מצוות, כי אז עם ישראל מקבל את התורה. מה המצווה הראשונה שעם ישראל מקבל כעם, שזה המצווה הרביעית בתרי"ג מצוות? מצוות קידוש החודש. זה עוד היה במצרים. עוד במצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, החודש הזה ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה לפני קורבן פסח, זה לפני כל המצוות. זה מצוות קידוש החודש. למה זה?
מצווה ראשונה
בפרשת
שמות?
זה בפרשת בו. כי בפרשת שמות וערה, זה שתי הפרשיות הראשונות בשמות, אין מצוות. זה סיפור דברים, אבל לא זה. בחומש...
בספר שמות זה
הראשון. בספר שמות זה הראשון. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל יהיה מגמור. מדוע, הקדוש ברוך הוא ציווה את זה כמצווה ראשונה לעם ישראל? כי זה היסוד של כל עם ישראל. מה היסוד? אתה רואה עכשיו הלבנה נעלמה, אתה בחושך, אתה בהסתרה פנים גדולה, אתה בכלל לא יודע מה הולך להיות. אני לא יודע מה הולך, הכל נראה לי נהרס, הכל נראה נחרב, כל מיני סי. יש איזה כל מיני מצבים שהלבנה, האור נעלם. יש בזה כל מיני, יכול להיות בזה כל מיני אפשרויות. לפעמים זה יותר חשוך, לפעמים פחות. אבל יש מצבים, בכל המצבים, מה העבודה שלנו? מה העבודה של כל אחד מאיתנו, של עם ישראל, של כל יהודי? זה לדעת שעוד מעט, עוד מעט הכל הולך להיוולד דבר חדש. רק להחזיק מעמד. בזמן הזה להחזיק מעמד. צריך לדעת, הגויים הם בדיוק בנקודה ההופכית שלנו בנקודה הזאת. אם הם לא מקבלים איתנו את הנקודה הזאת, גוי אין לו את האמונה הזאת ואת התקווה הזאת. גוי לא יודע מצד עצמו שהכל הולך להתהפך לטובה. לכן, כשאדם לא יודע, והוא חושב שהחשיכה הזאת הולכת להיות, תמידית ונצחית, מה זה מביא אותו? מה זה מביא את המדע הזה? יאוש ועצבות. יאוש ועצבות. ואז, מה בן אדם הרבה, מה, איך הם יגיבו? על הלשון, על המשפט הידוע, אכול ושתו כי מחר נמות. אין טעם לשום דבר. זה הכל חושך, בוא נתפוס איזה פירורים של חיות ושל תענוג בעולם הזה, כי בין כבר אין טעם לשום דבר. זה ממש הנקודה ההופכית אצל הגויים. אצל הגויים זה ממש הנקודה ההופכית. זה יסודות שכתובים הרבה בספרים. לפני כמה ימים יצא לי ללמוד את הסוגיה הזאת של קידוש החודש, ראיתי שם דבר מאוד מעניין. המצב שהלבנה נעלמת, אז הרי למה היא נעלמת בעצם? אתם יודעים למה בעצם אנחנו לא רואים מכדור הארץ את הלבנה? זאת אומרת, פשוטה, מה? אז הדיוק הוא, שהכדור הארץ... לא, זה לא זה. זה היה יכול להיות לכאורה ככה, אבל זה לא ככה, זה לא זה. אלא זה מצב אחר. כדור הארץ, הירח והשמש. ואז השמש מאירה לירח. רק מה?
לא רואים.
לא רואים, כי אלינו מופנה הצד החשוך. אנחנו לא מקבלים שום אור מהירח. זה הזמן בעצם שאלינו נעלם הירח. זה נקרא, זה הזמן של ה-12 שעות בכל כדור הארץ שלא יראו. למה? כי בדיוק הלבנה, הירח עומד בינינו לבין כדור, בין כדור הארץ לבין השמש, ואז זה נעלם. עכשיו, הירח ממשיך את התנועה שלו, ברגע שהוא יזוז מהקו הזה, השמש תאיר לו, אנחנו מתחילים לראות פס דק. ויש חישוב גדול מאוד בגמרא, במסכת ראש השנה, על כל החישובים האלה. ויש דבר מאוד מעניין. בשעה שהלבנה עומדת מול בין השמש לבין כדור הארץ, אז יש פה צד מואר, רק שהצד הוא לא מואר כלפינו. של הלבנה. ויש פה צד חשוב. מאוד מעניין הלשון של הפוסקים הראשונים, לפני, הפוסקים הראשונים היו לפני 700-800 שנה, איך הם קוראים לצד הזה של הירח? אתם יודעים איך קוראים לו? הצד האפל של הירח. ככה לשון בפוסקים, צד האפל של הירח. לפני כמה ימים שראיתי את זה, עוד כמה שבועות ראיתי את הדבר הזה, אמרתי, תראו, מה זה בעצם הזמן הזה? זה הזמן של המולד, שבו אנחנו מאמינים שעוד מעט הכל הולך להיוולד מחדש. מי שיודע, יש שיר של גויים שבעצם מבטא בדיוק את כל ההופכיות של האמונה שלנו. ואיך הוא נקרא? דאר סיין ודבוד. זה בדיוק ההופכי, בדיוק ההופכי. אז אני התעוררתי על הנקודה הזאת, שכבר לפני 700-800 שנה, הפוסקים השתמשו במושג הזה שהם לקחו לפני 40 שנה. זה פלא גדול הדבר הזה. ולא רק זה, זה לא רק איזה מקרה לשון. אלא זה בדיוק מבטא, מי שיודע את זה, הרי זה בדיוק כל הייאוש, כל העצבות, זה היללות של עצבות ודיכאון, היצירה הזאת.
בעבר לא ידעו את מהלך
הרבה. לא ידעו.
לפני כמה שנים הם למעשה ידעו.
היה לי דבר מעניין בנקודה הזאת, לפני כמה חודשים...
כמובן שיש סודות גם לכל המהלך הזה, סודות...
הכי גדולים.
כן.
הכי גדולים, כל סודות הבריאה בזה.
אני חושב לרב, אני אלך לזמן על סוד העיבור.
רגע, רגע.
סוד העיבור,
נתקלתי
עם זה היום ואני רוצה לדעת,
אני לא יודע מה זה. זה בדיוק, זאת, מה שעכשיו דיברנו זה נוגע בנקודה הזאת, אבל תכף, רק לפני זה, שאלתי שאלה, מתי הגויים התחילו לדעת בעצם את זה? אז קודם כל, אתה רואה כבר בזוהר, במדרשים ובחזל, שחזל מתייחסים לכדור הארץ כעיגול, כעיגול, ושכל התנועות של הכוכבים זה סביב העיגול. האם אנחנו מסתובבים סביב זה או הם מסתובבים סביבנו, לא משנה. אבל כבר רואים שכדור הארץ העיגול. לפני 450 שנה חי איזה מדען איטלקי, קראו לו קופרניקוס, שהוא בא והיה הראשון אצל הגויים שטען שכדור הארץ הוא עיגול. אתה יודע מה כנסייה אמרו לו? אמרו לו, לא, עוד פעם אחד, עוד פעם אחד, תגיד את זה, נהרוג אותך. אז היה חכם קופרניקוס. אמר, טוב, מה זה משנה? אני אגיד לכם, אתם רוצים שאני אגיד שזה שטוח? זה שטוח. אל תהרגו אותי, זה שטוח. אחרי כמה שנים כבר כולם הגיעו למסקנה הזאת. אז היה חכם, הוא אמר, מה אני אמות בשביל זה? בגלל הטיפשות שלכם, אני אלך לבוז. אתם רוצים שאני אגיד שזה שטוח? זה שטוח. זה הדבר הזה. אבל, אתה שאלת שאלה. אני אספר...
יוסף הצדיק... כבר ידע שהשמש
והירח
השתחוו לו שהוא חלם
שהשמש והירח... רגע, לא יחזיקו ראש בכל מה שאתה אומר, לאט לאט. לפני כמה חודשים יצא לי לפגוש איזה יהודי שלא שומע תורה מצוות, בסדר. אבל הוא כל כך לעג ובז לתורה, לחרדים. אז אמרתי לו, תגיד, למה אתה כל כך בז? אז אמרתי, איזה פרימיטיבים אתם, שום ידיעה מדעית אין לכם, אתם לא יודעים מה לכם ולמדע. אמרתי לו, דווקא בנקודה הזאת, זה נקודת הבוז. אמרתי לו, תראה, אז בוא אני אגיד לך כמה דברים. בוא רשם, הוא רצה לשמוע. אמרתי לו, תגיד, מתי המדע יודע בכלל זמן, או מתחיל למדוד זמן שהירח מסתובב סביב כדור הארץ? מתי זה התחיל בכלל שמדדו את הזמן הזה? אני אגיד לכם, לפני 100 שנה, בשנות, ב-1920, אז התחילו המדידות הראשונות. ואתם יודעים למה הם הגיעו? הם הגיעו לכמה שעות סטייה מהזמן שהם אומרים היום. עכשיו יש טבלה, אנחנו כבר מכירים את הטבלה הזאת. יש טבלה שאתה רואה איך המדידה שלהם של זמן הירח סביב כדור הארץ הולך ומשתכלל, משתפר. זה לא... למה? בואו רשם, טלסקופים, חלליות, התחילו ללמדוד את זה ביותר, בצורה יותר, יותר ויותר מדויקת. הזמן, כמה זמן הירח מסתובב סביב כדור הארץ?
300
לא, הירח, לא, לא.
הירח
סביב כדור הארץ.
29 ל-5 שעות זה
דם הארץ. אז מה אני אגיד לכם בדיוק? קודם כל 29 יום זה נכון, זה החודש. 12 שעות, תפשין צדיק ג' חלקים. שכל חלק זה 3 שניות ושליש. אז אנחנו יכולים להמיר את זה לדקות, זה יוצא... זה יושב 29 יום, 12 שעות, 43 דקות ועוד כמה שניות, אני לא זוכר, נדמה לי, ועוד כמה שניות. עכשיו, זה, החישוב הוא לא כמה שניות, כמה שניות וחלקי השנייה. יש לנו דיוק. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה, עכשיו את הזמן שאמרתי, מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב בגמרא, במסכת ראש השנה. הגמרא אומרת את זה. מתי נכתבה הגמרא? לפני 1800 שנה. 1900 שנה נכתבה הגמרא. שימו לב, בואו נסתכל עכשיו בטבלה של המדענים מ-1920 עד היום. כל 10 שנים נראה איך הם הולכים ומדייקים. הם התחילו בערך מ-29 יום, היה להם איזו סטייה של 12 שעות. אתה רואה איך המדידות שלהם הולכות ומתקרבות, היום הם רחוקים בערך, כמה שניות מאיתנו. הם רחוקים איתנו.
אמרתי על 3 שניות שהם רחוקים.
יכול להיות, יכול להיות. אמרתי להם בכל אופן, אמרתי לאותו יהודי, אמרתי לו, תראה, לא חבל על כל העבודה שלהם. שיפתחו את הגמרא, יראו ישר את הזמן. ואתה, כמה זמן? אתה רואה, אמרתי לו, אתה רואה שאנחנו פרימיטיביים מבחינת הידיעות המדעיות? אתה יודע, כמה ידיעות מדעיות יש שכתוב בגמרא, במדרש, בזוהר? דברים עוד לפני שזה. ודרך אגב, יצא לנו לראות את זה לאחרונה, בגלל איזה נושא שמישהו פה אמר לי את זה, פה בשמיים, אמר לי את זה. יבשת אמריקה, מתי אומות העולם גילו אותה?
1492.
מה?
1492.
אז בואו נעשה חשבון, זה 508 ועוד 18, 526 שנה. נכון? ככה זה יוצא. 526 שנה. מי זה גילה את זה?
קולומבוס
גילה את זה. אז בואו אני יכול לספר לכם מדרש מפורש. מדרש מפורש שמובא בכמה מקומות, שלמה המלך היה לו סחר כבר עם האינדיאני ביבשת אמריקה. וזה איך זה נקרא אצל שלמה המלך, איך הוא קרא לזה? איך? ארץ אופיר, בדיוק. ארץ אופיר, כתוב במדרש, ארץ אופיר זה אמריקה, יבשת אמריקה. זה עוד הרבה לפני זה. לא, דרך אגב, קצת דיברנו, מדברים על הנקודה הזאת, זה... היה פה איזה יהודי שסיפר לי, הוא היה גר שם, הוא היה חי שם, לא גר, היה חי, חי כמה חודשים באמזונס, והתחבר עם האינדיאנים, והם גילו לו שיש שני צמחים שמרכיבים את שתי הצמחים האלה, עושים מזה תה, וזה אצלם עבודה זרה, זה רפואה, זה הזיות, הצמחים האלה. עכשיו זה קצת הלך בעולם והם מתפרסם.
עץ הדעת רע.
עץ הדעת רע, כן. היהודי הזה, זה לפני כמה זמן הוא סיפר לי, ראה פה. אז הוא סיפר לי שהוא שאל את אלה שעושים את זה, זה שמנים. השמנים זה נקרא כמרים. אז הוא שאל את השמנים, האינדיאנים, הוא אמר להם, מאיפה אתם יודעים את זה? למה הוא שאל את זה? יהודי חכם, יש אלפי צמחים באמזונס. הוא אמר להם, מאיפה אתם ידעתם לקחת בדיוק את שני הצמחים האלה, לעשות את התא הזה? עכשיו, זה כל המהות שלהם, של השבטים שם, זה התא הזה. הם, יש להם תקסים, טיולים, מטיילים בחלל הפנוי. הם לא צריכים חלליות, שתי הצמחים האלה הם טיילים בחלל. הם לא צריכים חלליות. רואים כל מיני... זה משמש להם להרבה דברים. אז הוא שאל אותם, הוא שאל אותם, אתם יודעים מה הם אמרו לו? זה כפי כמה שבועות, הוא סיפר לי פה, בשמיים, אתם יודעים מה הם אמרו לו? אמרו לו, ככה מקובל אצלנו מדור לדור, שלפני הרבה שנים היה פה הקינג סלומון, והוא לימד אותנו את הסוד הזה.
סלומון זה שלמה
כאילו? סלומון זה שלמה. הדג סלומון זה, אתה יודע שזה על שם שלמה המלך? אתה יודע למה דג סלומון זכה להיקרא על שם שלמה המלך? אומר המדרש שהיו צינורות של מים מהים עד לירושלים והדגים היו באים לירושלים כדי שיסקו להיות בסעודת שבת של שלמה המלך. מדרש מפורף. לכן הדג הזה נקרא סלומון. לא סתם אוכלים אותו בכל העולם את הדג הזה. אז כשהוא אמר לי את זה, אמרתי, אני חייב ללכת לחפש אם יש מקור אצלנו ששלמה היה שם. מצאנו כמה מקורות ששלמה המלך היה בישת אמריקה. אז ויש עוד הרבה דברים, עוד הרבה דברים יש שאנחנו רואים כמה הידיעות המדעיות שלנו הרבה יותר גדולות משל המדע. רק אנחנו לא מתעסקים עם זה, אנחנו מתעסקים בתורה. שיש משהו בתורה, שאנחנו צריכים ידיעות מדעיות, יש לנו את כל הידיעות המדעיות. אמרתי לו עוד דוגמה אחת, ונמשיך הרי. לפני, מי שיודע, לפני 50 שנה בערך, כן, 45-50 שנה, התגלה תחום מדעי חדש. היום הוא כבר יותר נפוץ, וזה נקרא, ככה הם קראו לזה בהתחלה, עולמם המסתורי של הצמחים. והיום זה כבר יש, כבר לומדים את זה כצורה מסודרת, שלצמחים יש נשמה, או נפש, לא משנה, נפש צומח. ואפשר לעשות ניסיונות, ולא רואים את זה. כך שני צמחים, בדיוק באותם תנאים, אליך תבוא כל יום, דבר איתו כמה איזה צמח יפה הוא, דבר איתו יפה, תעודד אותו, תרזק אותו, דבר אותו דיבור של רבנו. תגיד לו, אין יוש, אתה תצמח, אל תדאג.
זה נשיונל גיאוגרפי,
שבאמת יום
מראים שהצמח ממש מגיב לזה.
היום זה כבר דברים ידועים. זה כבר יש לזה הרבה מחקרים על הדבר הזה. תבוא לצמח, דבר איתו לא יפה. תוכיח אותו כל היום, אתה לא בסדר, אתה צמח מכוער, אתה גרוע וכן הלאה. אתה רואה ממש את זה, אתה רואה איך זה צומח וגדל, ואיך זה לא צומח וגדל. לא רק, היום יש כבר אלפי ניסיונות בדבר הזה, דבר ידוע. הם גילו את זה, אני זוכר את התקופה שזה התחיל להתגלות. שכל הנושא הזה התחיל להתעורר, זה היה בערך לפני 45-50 שנה. אני קצת עסקתי במדע, אז אני זוכר את הדבר הזה. אני רוצה לספר לכם, יש מעשה שמובא בגמרא בירושלמי. הגמרא מספרת שם סיפור, שפעם רבי יוסי בא לבקר כפר, שהיה מזרחית לירושלים. רבי יוסי היה אז גדול החכמים. הוא בא, כמובן קיבלו אותו בכל הכבוד ש... אחרי שהוא קצת דיבר איתם, הם אמרו לו שיש להם בעיה והם רוצים לשאול אותו. אז הם אמרו לו, כך, אנשי הכפר אמרו לו, שיש להם עץ תמר, שמטפחים אותו כבר כמה שנים, והוא לא נותן פירות בשום צד באופן. העץ תמר לא נותן פירות. אמרו לו, למה הוא לא נותן לנו פירות? צריך לזכור שאז המזונות, לא, זה לא כמו היום. זה לא יש סופרים, אתה... לא נותן, לא נותן. זה לא כבר אכפת לנו. אבל אז היה הרבה פחות מזונות. עץ תמר, זה מאוד משמעותי. בפרט שתמר זה דבר מאוד מזין. אז הוא אמר להם, רבי יוסי אמר להם, תיקחו אותי לעץ תמר הזה. הם לקחו אותו לעץ תמר, ואז הוא הסתכל, אז אמר להם, תראו, אתם רואים, מהעץ תמר, הוא הצביע להם, משם, מהכפר רואים את יריחו. והיה שם חורשה של עצי תמר. אמר להם, אתם רואים שם את החורשה? אמרו לו, כן. אמר להם, אתם יודעים למה הוא לא נותן פירות? כי הוא עצור והוא בצער שלא נמצא יחד עם העצי תמר. ואז אמר להם, תעקרו את העץ הזה עם האדמה. למה עם האדמה? לא, אפשר גם לעקור את זה בלי שימות, אלא שלא יצטרכו להתחיל...
אורלה.
אורלה מההתחלה. אם עוקרים את זה עם האדמה, אז זה כבר עץ ישן. אומרת הגמרא, עשו את זה, והביאו את העץ הזה אל החורשה הזאת. שתלו אותו ליד החורשה הזאת. לשנה אחרי זה נתן פי חמש מכל עצי תמר. אתה שמח, ברוך השם. הייתי בודד, הייתי עצוב. לא רציתי לסבול את המציאות הזאת.
לא צריך להשוות את זה.
מה? תראה, יכול להיות שיש עוד צדדים, אבל שמה הגמרא מספרת שהם טיפחו את כל מה שאפשר לטפח בעץ, הם טיפחו בעץ. זאת אומרת, הם ידעו איך לגדל את זה. כל מה שהיה צריך הם נתנו לו. זה מה שהם לא הבינו, לא היה חסר שום דבר. בסדר, אז נחזור
שאלה. אפשר גם להרגיש את זה דחוש, שעומדים ליד צדיק למשל, שהוא בן אדם טוב, מרגישים אנרגיות טובות שיוצאים ממנו. וכשעומדים ליד בן אדם רע, אפילו אם הוא יחייך אליך, אתה תרגיש לא טוב.
בבן אדם זה ודאי ככה, אבל עכשיו מסתבר שגם בעצים.
לא, אפילו גם אם הוא לא ידבר, רק באנרגיות.
כן, 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 זה ודאי, אבל החידוש הוא שגם בעצים.
כן.
יש צמחים מהירים. מישהו רצה לטעון שהעשב של המרואנה הוא עשב מהיר. לא יודע, אולי צריך לבדוק את זה, אם הוא מהיר או...
בעין.
מה?
בעין.
אני אמרתי שכל הנושא הזה שמעשנים עכשיו, זה פשוט למדו לא נכון, לא מצורה מדייקת שכותב מוהר"ן. זה בעיה. לא מדבר עליך אישית. לדעתי צריך ללמוד טוב את שכותב מוהר"ן. למה? כי רבנו אומר ככה, טוב להתפלל בין העשבים. יש כאלה שהבינו שטוב לעשן את העשבים. אני לא יודע, אבל לא כתוב את זה ככה. כתוב להתפלל, לא כתוב לעשן. נחזור לסיפור שלנו. אז אמרנו שיש יסוד, יש יסוד שברגע שאדם חשוך ובהסתרה, תמיד לראות איך בכל הכוח להתחבר עם הנקודה הטובה. ומהי הנקודה הטובה? זה המולד. עוד מעט הולך להיוולד פה דבר חדש. ואף אדרבה, כל הדבר החדש לא יכול להתגלות ולהיוולד אלא על ידי ההסתרה הזאת. וזה ממש נקודת הבירור של הצד האפל של הירח. כשמצד אחד מתעורר באדם מרד, מצד שני, אם אנחנו זוכים, אנחנו מתחברים עם נקודת האמונה העמוקה ביותר, שהשם בוודאי לא עזב אותנו, רק הלך להביא לנו עכשיו השפעות חדשות. אז פה אנחנו רואים שרבן מלך נפל בזה, ולכן הוא מרד. מרד, הלך לחיי הפקרות. אבל, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר, הוא לא עוזר אותנו, ואז התחילו להיות אצלו עירורי תשובה. הוא התחיל להתעורר. ומה היה עירורי תשובה שלו? שאם הקדוש ברוך הוא עשה לי כך, אז אולי הוא יודע למה הוא עושה לי את הדבר הזה? ברגע שהוא חשב את המחשבה הזאת, מיד הכל התחיל להתהפך אצלו. כי כל הנקודה היא, התחלה, כל נקודת התחלה כל פעם מחדש, ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. ומה זה לימוד זכות? אם קרה לי כאלה דברים, כל מאן דעביד רחמנא לטבעי, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. ואז ברגע שזה התחיל להתהפך אצלו, פה מתחיל השינוי אצלו. ואז הוא חולם, כל פעם חוזר חלום שחוזר אצלו, ובחלום, מודיעים לו בחלום, תלך ליריד מסוים, למקום מסוים, וכל עבודה, כל עבודה שיתנו לך, תקבל. ובהתחלה הוא לא שומע לזה. אבל בגלל שזה חוזר עוד פעם ועוד פעם, ועוד אומרים לו בחלום, אם אתה רוצה את הטוב שלך, תעשה את הדבר הזה. תקבל לעצמך את הדבר הזה. ואז הוא הבין שזה, כנראה יש בזה נקודת אמת, והוא הולך, והוא מגיע ליריד. הוא מגיע לאותו יריד שאמרו לו בחלום, ואז בא אליו בן אדם, אומר לו, אתה רוצה לעבוד? אתה מחפש עבודה? הוא אומר, כן. הוא אמר, אני מעביר בהמות ממקום למקום, אני צריך אחראים, רואים, שיהיו אחראים על הבהמות, קבל את העבודה. הוא קיבל על עצמו את העבודה הזאת, ומיד הוא ראה, איך שהוא התחיל לעבוד, הוא ראה שהבעל הבית שלו, זה שהציע לו את העבודה, הוא אדם מאוד מאוד קשה, עד כדי רוע ואכזריות. הוא מאוד פחד ממנו, הוא ראה שהוא אדם מאוד רע, מאוד פחד ממנו. בדרך שהם הלכו, הם הגיעו ליער, ואז שתי בהמות שלו ברחו לתוך היער, והוא התחיל לרדוף אחריהם. ואיך שהוא היה רואה אותם ומתקרב אליהם, הם היו עומדות, רואות באחו, במראה, הבהמות. כשהוא היה מתקרב אליהם, היו בורחות עוד יותר לתוך היער. וכך זה כל פעם, ואז הוא אמר, מה אני אחזור? אני אחזור לבן אדם כזה, זה מסוכן הבן אדם הזה, הוא יכול להרוג אותי על שתי הבהמות האלה. אז הוא אמר, אני אמשיך לרדוף אחרי הבהמות. וככה הוא רודף אחרי הבהמות יום ולילה. הוא רודף אחרי הבהמות. עד כאן בעצם הגענו. ופה רבנו מרמז על נקודה מאוד עמוקה. אמרנו שהתחיל להתעורר אצלו כבר החיפוש. החיפוש, הבקשה של נקודת האמת התחילה להתעורר אצלו, ואז הודיעו לו בחלום שיקבל לעצמו את העבודה הזאת. מה זה ההודעה? על מה זה מרמז? העניין של החלום. חז"ל אומרים, חלום זה אחד מ-60 בנבואה. והאחד מ-60 בנבואה, הכוונה שלכל אדם יש אחד מ-60 בנבואה. פירוש הדבר, שיש בתוכנו מחשבות או הרגשות שבאמת זה מסר מהקדוש ברוך הוא. כמו שהנביא היה מקבל במפורש, הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו, וידבר השם אל משה. או הנביא, הקדוש ברוך הוא מדבר עם יחזקאל הנביא. בן אדם, מה אתה רואה? הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם הנביאים. אנחנו לא נביאים, אבל מה אנחנו כן? בני נביאים. אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. ופירוש הדבר שלכל אדם יש נבואה. אבל לא נבואה כמו שאנחנו מכירים בספרי הנביאים, אלא זה נקרא ניצוץ נבואה, אחד מ-60 מנבואה. פירוש דבר שיש לפעמים דברים שאנחנו מרגישים, משיגים, מבינים, והם באמת דברי אמת ודברי אלוקים חיים. בדרך כלל, האדם לא יודע את זה. אם היינו יודעים את זה, והיינו יודעים בוודאות שזה באמת מסר מהשם, היינו עושים את זה. מעניין בפשטות היינו עושים את זה. הנקודה היא שאנחנו לא יודעים. יש לנו הרבה מחשבות, רבות מחשבות בלביש. בלביש. אבל מה בסופו של דבר יועיל? והצעת השם היא תקום. אותו 1/60 של נבואה, בסופו של דבר הוא התקיים וזה מה שצריך גם להיות. אבל אנחנו בהתחלה מתנגדים לזה. כי לא תמיד זה נעים לנו לקבל את המסר הזה. לא שהוא רע, פשוט לא נוח. פתאום אדם מקבל איזה מסר, אני צריך לעבור עוד דירה. אז מה, נעים לו? לא רוצה לעבור עוד דירה, רוצה לגור באותו מקום. אבל הניצוץ הזה של החלום, זה נקרא החלום, 1/60 נבואה, כשזה חשוב מאוד שזה יקרה, אז הקדוש ברוך הוא מתמיד בזה. אז עוד פעם זה חוזר לאדם. ואחרי כמה זמן זה עוד פעם חוזר. לאט לאט, זה לאט לאט מתחיל להתיישב בליבנו שאנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה. ופה הוא אומר לו, פה החלום, שזה הניצוץ, הוא אומר, תדע לך, אתה צריך לקבל לעצמך עבדות. אתה צריך לקבל לעצמך עבודה קשה. מהי העבודה קשה? לרדוף אחרי בהמות. לך תרדוף אחרי הבהמות. הבן אומר, מה זה הרדיפה אחרי בהמות? הרדיפה אחרי בהמות זה מכיוון שכל אדם היה במקום לא טוב, לא נכון, לא אמיתי. אם זה בתאוות, אם זה במידות, אם זה בעבירות, כל אחד יש לו את ה... לכל אחד יש את המסלול שלו. ברגע שאדם מתחיל לתקן, כדי לתקן את הזמן הזה, את המציאות הלא טובה שהייתה בתוכו, הוא חייב לעבור מציאות של עבודה קשה, שהיא לא נעימה, לאדם. אבל חשוב לדעת שהעבודה הקשה הזאת היא הכרחית, וחייב האדם לעבור את חייב לעבור את הזמן הזה. זה לא לנצח, זה לא הולך לתמיד, אבל יש זמן שאדם חייב לעבור עבודה קשה. איך זה בא לידי ביטוי עבודה קשה? אחד הצדיקים, רבי צדוק, כותב, כל גלות מצרים זה דוגמה לזמן הקשה שעם ישראל בכלליות היה צריך לעבור. בפרטיות שלנו זה יכול להיות כפשוטו עבודה קשה. כשהקדוש ברוך רוצה לסדר לאדם שיעבוד 18 שעות ביממה, כפשוטו שיעבוד קשה, פשוט מאוד, הוא עושה לו קצת בעיות של פרנסה, אין לו כסף לבית, פתאום הוא צריך לקחת עוד עבודה, או להישאר במשרד עוד איזה 5-6 שעות, ומכניס, משמיים מכניסים את האדם לתוך המציאות הזאת. זה יכול להיות באופן אחר, קשה לאדם בתוך הלב, בתוך הנפש, פתאום, הכל זאת העבודה, הכל זאת המציאות, פשוט קשה לו בתוכו. למה? כי האדם חייב לעבור מציאות של העבודה. האדם מצד עצמו, כל אחד מאיתנו, ברגע שאנחנו מתחילים להיכנס לעבדות הזאת, להיות בבחינת עבד, בבחינת עבד, מה אנחנו מחפשים מיד? איך להשתחרר מזה? חופש. האדם לחופש נולד. כך אנחנו אומרים כל יום, אנחנו אומרים לעצמנו כל בוקר, אנחנו נולדנו לחופש, לא נולדנו לעבדות. יש נקודת אמת בזה, שבאמת אנחנו נולדנו למקום הזה. קשה לנו לקבל את העבדות הזאת. ויש מצבים שאדם בורח. אדם בורח מהמצב הזה. זה, לדוגמה, זה יכול להיות, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, אצל אדם שחוזר בתשובה, ופתאום המציאות החדשה קשה לו. עכשיו צריך לדעת, הקושי הזה זה משמיים, זה מקשים עליו משמיים, אדם רוצה לברוח. אומר הזוהר הקדוש, ששרה נטה את הגר, היא הביאה אותה קשה. עד שהגר כבר לא יכלה לסבול את זה, ברחה ממנה. בא אליה המלאך, ומה המלאך אמר לשרה, לאגר, שובי אל גבירתך והתענית תחת ידה. זה ככה כתוב בפסוק. אומר הזוהר הקדוש, המלאך הזה אומר את זה לכל נשמה יהודית שרוצה לברוח משרה. שרה זה סוד השכינה, שעכשיו מבררת אותנו ומתקנת אותנו, זה הקדוש ברוך הוא מתקן אותנו. כל נשמה יהודית, מצד הקושי, רוצה לברוח מזה, אבל יש מלאך, שולחים לנו מלאך ואומר לנו, קבל על עצמך את הדבר הזה, כי זה לטובתך הנצחית על העבדות הזאת. לכן, זה הסוד שאמרו לו, קבל על עצמך עבדות, והוא היה רואה בהמות. אז למה רבנו דווקא לוקח את הסוג הזה של העבודה? תגיד שהוא יהיה קורא פחם, למה דווקא רואה בהמות? הוא מרמז לנו פה רמז עמוק מאוד. העבדות הזאת, מה היא באה לתקן באדם? את הבהמיות שבתוכנו. אין מה לעשות.
למה חשתי בהמות דווקא?
מה? תכף נראה, תכף נראה. יש, אתה צודק, זו שאלה נכונה. יש זה. למה צריך לתקן את ה... למה צריך לתקן את זה בדרך של עבדות? כי האדם, ברגע שאדם חי רחוק מהקדושה, מדרך האמת, וכמו שאמרנו, אין אדם שלא חי רחוק. יש יותר, יש פחות, אבל כל אחד חי רחוק. ברגע שהוא רוצה להתקרב, הוא רוצה להגיע לתיקון שלו, הוא חייב לעבור זמן של עבדות קשה. זה חייב לעבור על האדם, המציאות הזאת והזמן הזה. מדוע בעצם, זה שואלים בספרים הקדושים, מדוע באמת אדם צריך לעבוד קשה כדי להגיע לזה? והקושי הזה, איך הוא מתלבש ואיך הוא מגיע לאדם, יש לזה אינסוף דרכים. זה יכול להיות כפשוטו לעבוד קשה, זה יכול להיות קשה בנפש, בהרגשות וכן הלאה. אבל צריך לעבור את זה. מדוע זה צריך להיות? אז כתוב את זה, זה כתוב הרבה בספרים, אבל דעתן ועוד הרבה כותבים את היסוד, את הנקודה הזאת. כי כל העניין של הכוח של הבהמיות זה בעצם כוח העצלות שבתוך הנפש והרצון רק להתענג. בן אדם רוצה עכשיו, תן לי בירה, סיגריה וכיסא.
מה הוא דיברה אדם אלא להתענג?
זה לא דיברה אדם אלא להתענג, זה אתה.
חשבנו שזה תענוג שם.
באמת לא באים בטענה לאדם, רק תדע לך, זהו, זה המהלך. לא באים פה בתלונה, אומרים לאדם, זה המהלך. אז בעצם במקום הלא טוב האדם הרגיל את נפשו למציאות של זה, היום יש איזה מושג מודרני, איך קוראים לזה? שנטי, נירוונה. טוב, תתן לי לחיות את החיים שלי בשקט. באמת זה קלקול בנפש הדבר הזה. עכשיו, לפי האמת ולפי הפנימיות ולפי הסוד, אדם היה צריך לעבור את הדברים האלה. למה? היה שם טוב, גדול, בתוך המקומות הלא טובים שהיה, כמו שאמרנו בעבר, הוא ירד לברר איזשהו טוב גנוס שם. אבל בהכרח נדבק בו גם הלא טוב, בהכרח נדבק בו הלא טוב. עכשיו צריך לתקן את הלא טוב הזה. הלא טוב הזה זה בעצם עצלות, זה חוסר רצון להתאמץ, למסור את הנפש. כדי לתקן את החלק הזה בנפש, צריך את הזמן הזה של העבדות. וזה צריך לדעת.
וזה עובר בסוף?
זה עובר. יש פסוק, אתה נראה גם פה בסיפור,
קץ
עם לחושך, וגם בסיפור עצמו אנחנו נראה, באמת זה רק שלב בתיקון של האדם, אחר כך הוא עובר לעוד שלבים, זה יש עוד ועוד שלבים, אבל יש שלב שאדם חייב לעבור את העבדות הזאת, אז הוא אומר הזוהר הקדוש, המלאך, זה בעצם המחשבה האלוקית שבתוך האדם, אומר לאדם, אומר לכל אחד מאיתנו, שובי אל גבירתך, זה השכינה ויתנית החדך, קבלי על עצמך את, אומר לנשמה, קבלי על עצמך את התיקון הזה. אל תברחי ממנו, כי באמת אין לאן לברוח. זה כמו שאתה בורחים, זה אדם נמצא במקום יישוב שיש בני אדם, יש שם אוכל לזה, רק מה, מעבידים אותו קשה. אז אומרת, הוא לא רוצה את זה, הוא בורח למדבר, אין שם כלום במדבר, הכל מת במדבר, אז אין לאן לברוח באמת. אז המלאך מחכה בקצה של העיר, הוא יודע שאנחנו בורחים, חכה שם, אבל לא, תחזור בחזרה, תחזרו בחזרה. אז זה למעשה, פה זה נקודה, של עמוקה, כשעובר אלינו כל מיני מציאויות של קשיים בנפש, צריך לדעת, זה חלק מהשלב של התיקון. זה הכרחי. לא היה אדם עלי אדמות שלא עבר את הדבר הזה. אברהם עבר את זה, יצחק אבינו עבר את זה, יעקב, יוסף, משה, כולם עברו את הדבר הזה. כי זה חייב להיות.
הצדיקים.
כל הצדיקים וכל נשמות ישראל, מבריאת העולם, כולם עברו את הבחינה הזאת. ועד רבה. למה הם זכו? כי הם הבינו שזה לטובתם, אז הם קיבלו על עצמם את זה. זה כתוב, מי גדול לנו כרבי שמעון בר יוחאי? ב-13 שנה הוא היה צריך לבטל את כל הבחינה, כמובן לפי מדרגתו ובחינתו. היה להיות קבור בחול, כדי לבטל את כל הבחינה של החלק הרע הזה. ויוסף היה בבית האסורים, וכן הלאה. כל הצדיקים עברו את הדבר הזה.
עכשיו, לך לך.
מה?
לך לך.
נכון? נכון. אז זה מה שהוא אומר. אבל הוא רודף. אז זה הרדיפה אחרי בעצם כוח המידע מכוח הדמיונות עדיין בתוכנו, ואנחנו רצים הרבה אחרי הדמיונות של העולם הזה, בתוך התשובה, בתוך ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, עדיין רצים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שאחד הבחינות הנפוצות ביותר והחזקות ביותר בזה, האדם רודף אחרי הפרנסה שלו. כל הרדיפות אחרי הממון, אומר רבי נתן, זה הכל לרדוף אחרי שתי בהמות הדמיוניות האלה. למה? למה זה? מה זאת אומרת? אני צריך להביא פרנסה. למה זה נקרא דמיוני? הייתה יכולה להגיע הרבה יותר בקלות הפרנסה. אתה חושב שזה כל כך קשה. היית יכול להביא את זה גם הרבה יותר בקלות. אבל כל עוד האדם לא בירר את זה, אז הוא חייב לעבור את זה. זה לא יעזור שום דבר. הוא חייב לעבור את זה. ובתוך כך, בתוך כך שעבר את כל המציאות הזאת, פגע באדם אחד. הבן מלך שרודף אחרי הבהמות, הוא כבר בתוך אובי היער, פגע באדם אחד וניבל. בהתחלה הוא ניבל. אבל אף על פי כן היה לו נחמה קצת, מאחר שמצא כאן אדם. ושאל אותו, אותו האדם, איך באת לכאן, את הבן מלך? והוא שאל אותו, יהודי, איך הוא מחזיר תשובה? ואתה, איך באת לכאן? תראה, תשובה של יהודי זה שאלה. מה השעה? למה אתה צריך לדעת? תשובה של יהודי זה תמיד תהיה שאלה. השיב לו, אז הוא שאל את האדם הזה, הבן מלך שאל את האדם הזה, שאל אותו, ואתה, איך באת לכאן? אז הוא השיב לו. הוא אמר לו, אני ואבותיי, ואבות אבותיי נתגדלנו כאן. אך אתה איך באת לכאן? כי לכאן לא יבוא כלל שום אדם מן היישוב. כך אומר לו האדם הזה שהוא פגש ביער. והוא ניבל. למה הוא ניבל? כי הוא אומר, הרי הוא אמר לי ששום אדם לא בא לפה. והוא גדל פה. אז אם כך, הוא לא אדם. על כן הבין שבוודאי אין זה אדם כלל. אף על פי כן הוא ראה שהאדם הזה לא עושה לו כלום. היינו... שזה אדם היער לא עשה שום רעה לזה הבן מלך שרודף אחרי הבהמות. ואמר לו, אדם היער אמר לבן מלך, מה אתה עושה כאן? אמר לו, אני רודף אחרי הבהמות. סיפר לו את כל הסיפור שלו, אמר לו, אני רודף אחרי הבהמות. אמר לו, אדם היער, אמר לו, אדם היער, חדל לך לרדוף אחרי האבונות שלך, כי אין זה בהמות כלל. רק האבונות שלך, הם הולכים אותך כך. די לך, כבר קיבלת את שלך. היינו, העונש שלך כבר קיבלת. ואתה חדל לך מלרדפם עוד, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. אני אביא אותך לכל מה שאתה צריך לבוא. ונתיירה לדבר עמו, לשאלו. אמר, אני יודע מי זה הבן אדם הזה, מה הוא מדבר איתי? פחד ממנו, כי אדם כזה פן יפתח פי ויבלענו. היינו שזה הבן מלך האמת, הלך עם האדם היער הזה, והיה מתיירה לדבר עמו ולשאול אותו דבר. פן יפתח פי ויבלע אותו. כי הבין שאין זה אדם כלל והלך אחריו. והלכו... והלך יחד, והלך אחרי אדם היער, ובדרך הגיעו למקום שהיה שם נחשים ועקרבים, ונתפחד מאוד. הבן מלך האמיתי נתפחד מאוד. ומחמת הפחד שאל את אדם היער, איך נעבור כאן? איך אנחנו נעבור את המקום הזה? ישיב לו, על זה אתה מתפלא? זה אתה מתפלא? ואיך תיכנס ותבוא לתוך ביתי? והראו שביתו עומד באוויר. אדם היה, הראה לבן מלך שהבית שלו עומד באוויר. ואיך תכנוס בביתי? אתה מפחד מנחשים והקרבים. איך תיכנס לבית שלי? והלך עם אדם היה, והביא אותם בשלום, והכניסם לביתו, והכילה והשכב, והלך לו. ואדם היה, עשה להם פלא. הביא אותם את הנחשים והקרבים, הביא אותם את ה... מה? את הפרט הזה, הצטרף לשם עוד דמות, כרגע שמנו אותה בצד, זה אחר כך נדבר עליה. לכן היה זה. כי זה צריך להיכנס לפה עוד מהלך שלם, כדי להזמין מי זה, מי עוד היה איתם. היה עוד מישהו אחד. העיקר זה הבן מלך האמיתי. אז הוא עשה להם פלא, הביא אותם את הנחשים והקרבים, והכניס אותם לתוך הבית. בלילה, האדם היה השאיר אותם והלך. בלילה הבא האדם היה, ונתן לו לאכול ולשתות, וישן שם. לפנות בוקר, שמעו שם צחוק מאוד מאוד גדול. בתוך היער שמעו פתאום צחוק מאוד גדול, עד שכל האילנות היו רועשים ומזדעזעים. ושאל את אדם היער, מה זה הצחוק הזה? הוא נבהל, הוא אמר, מה זה הצחוק הזה? אמר לו, זה הצחוק הזה, זה היום צוחק מן הלילה. כשמתחיל להגיע היום לבעלות השחר, הלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא לפה אין לי שם, ואז היום עושה צחוק גדול מאוד מהלילה, ואחר כך נעשה היום, ועל זה הצחוק הזה אתה שומע את היום צוחק כשמהשאלה של הלילה. אחר כך בלילה שאחרי זה שמע באמצע הלילה קולות של חיות, והיו שואגים ואומים בקולות משונים מאוד, וכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם, הריה, השואג וכולי, ונזדעזע מאוד מכל השאגות הגדולות האלה, נזדעזע מאוד, ולא יכל להקשיב, לא יכל הבן מלך, לא יכל להקשיב מרוב הפחד, לא יכל להקשיב לקולות. אבל אחר כך איתה אוזנו, אדם נבעל בהתחלה, הוא לא, אבל לאט לאט הוא קצת נרגע, אז הוא קצת נרגע, אז הוא התחיל להקשיב מה זה הקולות האלה, ואז הוא איתה אוזנו לקולות האלה, שמע שהוא קול נגינה וזמרה נפלא מאוד מאוד, והוא תענוג עצום ונפלא לשמוע זה, עד שכל התענוגים של העולם כולם כעין נחשבים, ובטילים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת, והחליט בליבו שהוא יישאר פה בבית הזה, יש פה מה לאכול ולשתות, ויש פה כאלה תענוגים לשמוע כזה, כאלה ניגונים שלא, יותר מכל התענוגים של כל העולמות. אמר, אני יישאר פה בבית, לא רוצה ללכת מפה, אני רוצה להישאר פה לתמיד. זה הקטע הבא. עכשיו נחזור על כל הנקודה הזאת. דבר ראשון, הפגישה הזאת שהייתה לו עם אדם היער, ככה רבנו קורא לה, אותו אדם מוזר או יוצא דופן, קורא לו אדם היער. שימו לב מה קרה, הוא הלך לאיבוד בתוך היער, הבן מלך האמיתי הלך לאיבוד בתוך היער, ואז הוא פגש את אדם היער שמתחיל להוליך אותו בדרך חדשה לגמרי. אדם היער, הדבר ראשון זה צריך לדעת מה זה יער, הכוונה למה זה מרמז עניין היער. רבנו מזכיר בסיפורי מעשיות בכמה וכמה מקומות את הנושא של היער, וגם דוד המלך אומר, אז ירננו כל הצייר, אז ירננו כל הצייר. ויש גם עוד פסוק, ובחלוק הוא לא אומר כבוד, איך הפסוק הזה? במזמור כ"ט, בחלוק הוא לא אומר כבוד. טוב, אחר כך נזכור, אני לא יודעת נזכור את זה, אבל גם שם מוזכר המושג הזה של היער, ויחשוף יערות ובחלוק הוא לא אומר כבוד. שימו לב מה זה, דוד המלך במזמור הזה מדבר על זמן הגאולה, ויחשוף יערות, למה לחשוף יערות? אדרבה, אנחנו צריכים יערות לקרן הקיימת, אז יתגלה כל מה שהיא עשתה, דווקא שיבוא משיח. למה? כולם ירוצו להתבודד, הרי כל אדם ירצה לקווה לבוא להגיד שלום, שלום למלך המשיח. אבל מלך המשיח יש שלט בחוץ החדר שלו, יש לו חדר בכניסה לבית המקדש, יש שם שלט, כל מי שלא יתבודד שעתיים לא נכנס למלך המשיח. אז כולם יתחילו לרוץ ליערות, כולם יחפשו יערות, יהיה עכשיו ביקוש גדול מאוד ביערות. אז למה דוד המלך אומר ויחשוף יערות? מסביר הזוהר הקדוש, אז ירדנו ליצר ויחשוף יערות, הכל זה הולך על אותו עניין. המושג יער זה מרמז על סדר שלם בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, שזה נרמז בגימטריה של המילה יער. כמה זה הגימטריה? פר, 280, וזה פר, פר זה פי זה 80, רש זה 280, פר דינים. היער מרמז על ההנהגה שנקראת פר דינים. מה זה ההנהגה הזאת? הפר דינים זה למעשה כל הקשיים והסתרות פנים שיש בעולם הזה. כך זה בלשון המקובלים, בקבלה זה ככה מובא, שכל הנהגת ההסתרה זה הפר דינים. האדם רדף אחרי הבהמות בתוך היער, כוונה בתוך ההסתרה של העולם הזה, אדם רץ אחרי כל ה... כמו שהוא אמר לו, אתה רץ אחרי האבנות שלך. זה הקושי מה שדיברנו קודם. אדם היער זה הצדיק שמבטל ומגלה את האמת בתוך ההסתרה. למה זה נקרא אדם היער? כי יש בקבלה כתוב שיש שם קדוש, שהשם הזה הוא הגילוי, הוא נקרא שם הגילוי, הוא דרכו כשמאיר השם הקדוש הזה, אז האדם מגלה את האמת. והשם הזה זה נקרא בלשון הקבלה, בשפת המקובלים זה נקרא שמה, שמה, שמה החדש או שמה, זה אור רוחני שברגע שזה מאיר לנו, אז מתברר לנו האמת, כל האמונה, התורה, הקדושה שלנו, הכל זה על על היסוד הזה של...
יכול להעלם ממש כאילו אחרי שאתה או כמה חטאים, וזה פתאום יכול להשכח ממך כל האמת הזאת,
נכון, זה בבחינת מאיר,
כאילו אי אפשר לבוא לגנוב את האמת הזאת ולקחת אותה, אם לא באמת
עובדים, אדם, בדיוק, אדם צריך לעבוד, העבודה שלנו זה לזכות לאורמה, האורמה, מי זכה לזה בשלמות? הרבה צדיקים, אבל איפה זה כתוב? שעם ישראל התלונן על משה ואהרון, מה הם אמרו? מה משה אהרון אמרו? ואנחנו? ואנחנו מה? אנחנו מה כתלי? אז מה? אומר הזוהר הקדוש, מה זה ואנחנו מה? אנחנו אור מה? מה אתם רוצים? אנחנו כבר מתלים לאור מה? מה זאת אומרת? אני בטל לאור מה? אז אני הקדוש, אני לא אומר לכם שום דבר מעצמי, כי אני כלום. אני כלום. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אני אומר לכם. זה הכוונה, זה אור מה עיר בהם. לכן אור מה זה מושג ידוע מאוד בקבלה, שהצמצומים של העולם הזה בלשון המקובלים זה נקרא שם בן, ושם מה זה התיקון של העולם הזה. לכן שימו לב, זה כל בתוך כל זה נרמז כל הסיפור שלנו. כי מה גימטריה של מה? אדם. מה זה, כמה זה אדם בגימטריה? זה, עכשיו מי שעושה את הגימטריות עושה תשובה על כיתה יש, שלא קשיב למורה על החשבון. אתה צריך לדעת את כל הגימטריות. אז אדם, שים לב, אדם זה א' ד' 5, מ' 45, זה שם מה. לכן שם מה זה ביוג גימטריה אדם. כשמאיר שם מה באדם, אז באמת אנחנו נהיים אדם. אבל אם עדיין אנחנו נשארים רק בהנהגה של שם בן, ולא זכינו עדיין להנהגה של שם מה, אז מה אנחנו נשארים? שם בן. מה זה בן גימטריה בן?
52.
שזה בהמה. בהמה זה 52. זה בדיוק הבירוש של הנפש הבהמית והבן מלך האמיתי והבן שפחה. שם מה ושם בן. מה אנחנו צריכים לעשות? לחבר שם מה עם שם בן. זה נקרא, על פי הסוד, זה הכל חיבור לחבר את זה. ואז מאיר בתוכנו שם מה. אדם היער, מה זה אדם היער? זה אותו צדיק, זה צדיק האמת, שאיר בתוך הפר דינים את האור מה. ואז הוא גילה את כל ההסתרות של העולם הזה. ואז הוא יכול להדריך אותנו ולכוון אותנו. לכן רובנו מרמז פה על הצדיק במושג הזה שנקרא אדם היער. כי זה הצדיק שמאיר בנו. אז העבודה שלנו זה להתחבר עם אדם היער. להתחבר עם אדם היער, ואז אנחנו זוכים את הצמצום וההסתרה של העולם הזה, שזה שם בן, לא מבטלים אותו. כי זה אור אלוקי. מה אנחנו צריכים לעשות איתו? מה התיקון שלו? לחבר אותו עם שם מה. יש הסתרה? אתה מתחזק באמונה, חיברת אור מה עם אור בן. כך זה כל ספרי הקבלה למעשה, נהיה מה לעשות את זה. מה?
לא לבטל את הבן.
סליחה?
הבן.
לא לבטל, כי זה אור אלוקי. את החלק הרע שיש עליו אנחנו דוחים, שזה בעצם כל הסיפור הזה. בלשון המקובלים. אנחנו לוקחים את הניצוץ האלוקי שיש בעולם הזה, שזה נקרא שם בן, מחברים אותו עם מה, ואז עושים איחוד בין מה ובין. והרי שאנחנו עושים איחוד בין מה ובין, זה תיקון העולם. ורבנו אמר, למה רבנו רצה להיקבר באומן? אתם יודעים למה הוא רצה להיקבר באומן?
97.
לא, למה הוא רצה להיקבר באומן? בפשט, בפשט.
הוא
רצה 97. בסדר, בפשט, בפשט, לא זה. בפשט, למה הוא רצה? תרבנו, זה רב נתן כותב, תרבנו ראה שמשם הוא יעסוק בתיקון כל העולם. אז אומן זה יוצא בדיוק במטריה, מה ובין ביחד, 97. כל התיקון זה מתחיל מאומן. אז לפני כמה שנים, מי שנסע לפני הרבה שנים יודע שהיה שם בכלל מבנה אחר לגמרי על הציון. היה גויאק שם הייתה גרה. אנחנו, לא יודע אם נגיד זכינו להכיר אותה, לא יודע אם זה זכות, אבל הכרנו אותה בכל אופן, את הגויה. אז אני אבל זה לפני 20, בסך הכל לפני 20 שנה הוציאו את הגויה. אתם יודעים איך הייתה? הציון של הבנו, היה, חצי מהציון היה בחצר של הבית שלה, וחצי היה בתוך הבית שלה. ככה זה היה. הקיר היה, הקיר של הבית שלה היה בדיוק על חצי הציון. עכשיו, מה? על הציון זה היה.
היה ציון
כאילו? מה? היה ציון, היה ציון. חצי פה וחצי פה.
מתחת לקיר.
כן, כן, לא, זה היה ציון למטה. על הרצפה, זה היה ציון על הרצפה. לא כמו היום. ואתם יודעים כמה עבדו עד שקנו את זה ממנה? היה סיפור שלם עד שקנו ממנה את הבית. שם הבית באומן אז היה, $1,000 היית קונה בית רחב ידיים באומן. לא דירה. בית רחב ידיים היית קונה $1,000. קנו את זה ממנה בסוף, הסכימה, עד שהסכימה, הבן שלה התנגד, ולא משנה. אז הם הרגו אותו, האוקרנים הרגו את הבן שלה. כי רצו למכור את זה, אז הוא התנגד, הוא כבר רוצה יותר כסף. $300,000 קנו ממנה את זה. אתה חושב שזה, רק תצאי משם. אבל מה, לפני שהייתה גאה שם, היינו מתפללים בחצר, ערב ראש השנה, על, אתם יודעים, היא הייתה, אני לא יודע אם אתם ראיתי פעם תמונות של מחשפות בסיפורים, באגדות, ככה, שיער מפוזר, היא הייתה בת 70-75, שיער מפוזר, הבית היה מלוכלך בצורה משהו עזוי, איזה לפרוק שמה, ככה, היא הייתה יוצאת עם התתה, גרשת אותה, לוקחה עם התתה, תמונה של מחשפה מפעם, הייתה, זה משהו פלאי הדבר הזה היה, הדבר הזה היה. אחרי זה שהוציאו אותה, בנו מבנה חדש, על הציון של רבנו. זה המבנה היום. עשו שער, עשו מבנה. עכשיו, מה זה מבנה? שימו לב, מה זה האותיות מבנה? מה ובן, מה ובן. שם מתחיל כל התיקון של העולם, ממה ובן. אז אומן זה גימטריה, מה ובן. שעשו מבנה, אז זה שתי גימטריה, זה פעמיים הגימטריה הזאת. ובאמת, באמת מה שעשו את המבנה, אנחנו רואים אמרנו את זה על דרך, לא אמרנו את זה באמת, אנחנו לא כתוב בשום ספר, סברות, אולי זה חלומות, אני לא יודע. אני לא אומר שזה ודאי זה נכון. אבל מה שכן רואים, מאז שהקימו את המבנה, ממש השינויים, כל העולם מתהפך. כל העולם מתהפך מאז שהקימו את המבנה. ואי אפשר לתאר, כל שנה אנחנו רואים ניסים יותר ויותר גדולים בכלל, בכלליות. אז זה לכן הצדיק נקרא אדם היער. זה להמשיך אורמה, זה אמונה, תורה, זה גילוי. גילוי המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך הפרדינים. היער זה הפרדינים, לגלות את הקדוש ברוך הוא בתור הפרדינים. הצדיק נקרא כך כי הוא גילה כבר את הכל. כל מה שהוא היה צריך לגלות, הכל הכל. כמו משה רבנו, רבי שמעון והם, עבדו קשה, זה לא בקלות. עד שהם גילו, לכן הם יכולים להדריך אותנו. כי הם יודעים כבר את מהות היער. הם מכירים את כל המציאות הזאת, לכן הם יכולים להדריך אותנו. אז למעשה, האדם היער, בפשטות זה רבנו, זה השיתוף, הייחוד בין אור מה לאור בן.
אני בטוח שזה אתה הרב.
מה? בסדר, תראה.
17 שנה עוקב אחרי.
בסדר. רבנו אומר בתורה, בתורה האחרונה רבנו אמר שכל אדם צריך לברר את הדמיונות שלו. אל תיפגע, תוצא מאוד. אנחנו דיברנו על זה בהתחלה, דיברנו. אני לא זוכר, זו נקודה חשובה, אפשר להגיד את זה, לחזור על זה, זה לא זה. הבעיה היא שהבן מלך, בהתחלה הוא בכלל לא ידע שהוא בן מלך, הוא חשב שהוא בן שפחה. ככה הוא גדל. לאט לאט התחיל להיות שמועה בעולם שהיה פה את כל החילוף הזה. ואז הוא גם שומע את השמועה הזאת, ואז הוא מגיע למצב שהוא לא יודע. הוא לא יודע אם הוא בן מלך, הוא לא יודע אם הוא בן שפחה. וגם פה, הוא גם שהוא בורח, הוא עדיין לא יודע באמת מי הוא. אף אחד לא אומר לו במפורש, אתה בן מלך, אף אחד לא אומר לו בן שפחה. מה, הרי הכל זה רמז, זה רמזים. מה רבנו מרמז בדבר הזה? הוא מרמז פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, רבנו בגלל זה. שלנו בעצמנו לא ברור מי אנחנו. מה הכוונה לא ברור? אדם יבין מה, ברור לי, אני יהודי, אני נשמה אלוקית. נכון. במקום של שכל, במקום שכלי, אנחנו יודעים שאנחנו יהודים, אנחנו חלק אלוקא ממעל. אבל בנקודת הלב, צריך תמיד לזכור, האדם הוא במציאות השכל ומציאות הלב. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים בשכל והלב לא מסכים לו. כל העבודה שלנו זה לזכות שהלב יסכים. וזה שלמות הידיעה, שלמות הדעת זה, כשהלב מסכים לזה. בלב עדיין הבן מלך והבן שפחה מעורבבים. לכן יש הלב מחולק לחדר שמאלי וחדר ימני. בחדר הימני זה נשמה אלוקית, בחדר השמאלי זה נפש בהמית, לא ברור לנו. יום אחד אנחנו רוצים גלידות, יום אחד אנחנו רוצים להיות רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. כל זה, כל התהפוכות האלה, זה עדיין לא ברור לבן מלך, אם הוא באמת הבן מלך והבן שפחה. כל הסיפור למעשה, רבנו, שלספר...
גם לבן שפחה לא ברור?
מה? גם לבן שפחה, כן, עד שלא יהיה גילוי מוחלט של הדבר הזה, זה לא ברור. אפשר לראות את זה. איך זה מתקיים בתוכנו? זה מתקיים בתוכנו הדבר הזה, שלא ברור לנו באמת מה אנחנו רוצים, כי הצדיקים, כמו שתקנו וזיקחו לגמרי לגמרי את הבן שפחה שבתוכם, הם כבר ידעו שהם חלק אלוק הממעל. היה להם בירור גדול מאוד בתוכם. מי אומר את זה במפורש? רבי שמעון בר יוחאי. איך כתוב בעיד הזוטה?
חד
הקטירנה התקטרנה. מה זה? בקשר אחד נקשרתי. מה הכוונה בקשר לך נקשרתי? זכיתי לשלמות הבן מלך. אין בתוכי שום, אין שום צד של קשר עם מהות אחרת. כי הבן שפחה רוצה לקשר אותנו עם גלידות. אני אוהב ללמוד תורה, אבל אוהב לאכול גלידות. מה, זה לא יכול ללכת ביחד? אנחנו מסתדרים עם זה ביחד. אז זה מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר לך נקשרתי, זה כוונה, זה רק האלוקות, זה רק הנשמה האלוקית. זה המדרגה של הצדיקים. אצלנו זה עדיין לא מבורא. וצריך לדעת. כמו שאצלנו בתוכנו זה לא מבורר, זה חייב להיות גם בעולם זה לא מבורר. למה? כי כל מה שקורה בעולם זה שיקוף פנימי של המציאות שלנו. יש פסוק, את העולם נתן בליבם. כל מציאות העולם נמצא אצל כל אדם יהודי. כל הכוחות האלה. לא ברור לנו, כשלא ברור לנו את זה, חייב להיות האי בהירות הזאת גם בעולם. איפה אנחנו רואים את זה? איך אנחנו רואים את זה? תשאל איזה שהיד שמוסלמי, אם הוא לא בטוח שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו בציווי אלוקי, הוא יודע את האמת המוחלטת.
ובאמת השם יתברך באמת שולח אותו.
בסדר, זה
הוא אבל באמת מאמין כן, באמונה שלו.
כן. כן, מי ששלח אותו זה שינדלת.
כן,
ברור. עכשיו, קדוש ברוך הוא אמר לי שינדלת, לך תגיד לו להתאבד, לא צריך אותו פה בעולם. הוא בטוח שהוא הולך לאיזה גן עדן, גם הגן עדן שלהם, רואים עד כמה שהם פרימיטיביים. כן, הוא לוקח את ה... הוא לוקח, לא רוצה, בית בושת, הוא חושב שזה הגן עדן. אין להם מושגים אפילו שהוא רוחני.
היה לוקח
כרטיס לתאילנד. אין להם איזה. אתה רואה, אבל יותר גרוע מהם, הרבה יותר גרוע מהם זה הנוצרים. הנוצרים בעצם הם באמת הבן שפחה, ויש נוצרים שבטוחים שהם הבן מלך. אמרנו את זה פעם, אמן אומר, במגילת אסתר כתוב, ויאמר אמן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? וחז"ל במסכת מגילה במדרש אומרים שכל מקום שכתוב במגילה המלך, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. תלמד את זה גם על הקדוש ברוך הוא. שימו לב, ויאמר אמן בליבו, קליפת המלך, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יותר יקר ממני? איך נפרש את זה?
הוא חשב שהוא הבן מלך.
מה?
שהוא חשב שהוא הבן מלך.
הוא חושב, כן, בדיוק. ומי זה? לדוגמה, האפיפיור. הוא בטוח שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בו. ובאמת מי בחר בו? הסמך מהם בחר בו. דרך אגב, במקרה הזה הוא גם יודע את זה. שזה, זה. זה, כל השקר, כל השקר של הנצרות, כל ההטעיה הזאת, כל ההטעיה הזאת, זה הכל, זה סיפור הבן מלך והבן שפחה בעולם. כמו שזה בתוכנו, ככה זה גם בעולם הדבר הזה קורה. זה כל הזמן יש את הבירור הזה, את הבירור של הנקודה הזאת. עכשיו, מי מגלה לנו את כל התאוריות שלנו, חייב להיות גילוי של אדם היער. כי הוא בירר את הכל. זה הצדיקים, זה עם ישראל במצרים, לא יודעים, אנחנו מכורים, אנחנו עבדים, שמענו, יש לנו מסורת מהאבות שלנו, שאמרו לנו שאנחנו עם נבחר, יש לנו איזה תפקיד בעולם. פרעה אומר, מה פתאום, איזה עם נבחר? אתם עבדים. העבדים הכי בזויים ושפלים בעולם. עם ישראל לא יודע לברר את זה. מתי מתחיל להתברר הדבר הזה? שמשה רבנו בא למצרים ומתחיל להגיד את זה. ותשים לב, כל הוויכוח של משה עם פרעה, מה זה? אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? מה פתאום? אתה אומר על הבזויים האלה, על העם הבזוי הזה, שמותר לנו להרוג אותם, הם כלום, הם חיות. אתה אומר, הם עם נבחר? לא מוכן לקבל את זה. אני הנבחר, לא הם נבחרים. הנה, אתה רואה, אני המלך, אני שולט, אני יודע כשפים, אני יודע עבודה זרה, אני מנהיג את העולם. כל הזמן, כל הדורות יש את הוויכוח הזה, ומי שיכול לגלות לנו את האמת, את כל הבירור הזה, זה חייב להיות אדם היער. בכל דור ודור זה הצדיק שמגלה לנו את הנקודה הזאת. וכל פעם זה ברובדים אחרים הדבר הזה.
אז זהו?
לא?
אני שילמו...
לא,
סליחה, שילמו לי עד 11. שילמו לי עד 11, אני לא...
מה זה הנחשים והעקרבים?
כן, לא, אני חושב. אני אגיד, כן, רגע, שאלו שאלה. בוודאי. זה רק בגלל זה. זה רק בגלל זה. אין זה. יש פה, זה דבר מאוד עמוק. הנקודה הזאת היא, לכאורה, מה הם רוצים איתנו? זה רוצח את העם שלו. אנחנו, אחרי שהם שולחים מחבלים אלינו, יורים באיזה מחבל. מה?
זה לא הם.
לא, לא. בסדר, ודאי במהות. אבל בוא ננסה להבין את אומות העולם, מה הם רוצים בעצם מאיתנו. כלומר, לפי השכל שלהם, מה אכפת לכם בכלל מאיתנו? יש פה, מה הפיסת קרקע הנכורה הקטנה הזאת כל כך משגעת את כל כדור הארץ? אתה רואה, במקומות אחרים לא אכפת להם כלום. אסד הורג את העם שלו בכל שהם צפצפים. אנחנו פה רק מזיזים זה, עושים איזה תנועה, ובאמת זה בלהגן על עצמנו. יש בזה, רבנו הרי כותב שיש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הם מונעים על ידי משהו. נכון שבשורש זה הקדוש ברוך הוא, יש
תינה.
יש בזה נקודה מאוד עמוקה. כתוב, יש בספר שנקרא שער הפסוקים של רבנו ארי, שהוא מסביר את כל זה באריכות. יש, העולם, בני אדם צריכים שפע כדי לחיות. קודם כל שפע רוחני. האדם צריך כוחות, כוחות הנפש, שמחה, חוכמה, הרגשות וכן הלאה. ואחר כך זה גם צריך להיות שפע גשמי. אנחנו צריכים שפע. וזה ודאי אמת. השפע יורד לעולם. בהתחלה יורד בבחינה רוחנית, ויש שלב שהוא מתחיל גם להתגשם, כלומר להפוך להיות בחינות של העולם הזה הגשמיות. הכתוב בזוהר הקדוש בהרבה מקומות, הזוהר הקדוש אומר כל השפע של העולם יורד דרך כדור הארץ, דרך ירושלים וארץ ישראל. ויש מעל ארץ ישראל יש אוהל, זה נקרא וילון, שמכסה את כל ארץ ישראל, ובבילון הזה יש 70 חלונות, ולכל אומה יש שר בשמיים, ולפי המציאות שלנו ככה האומה מקבלת. יש פה סדר שלם איך האומה מקבלת, כן הלאה. ברגע שאנחנו מקדשים את ארץ ישראל ואנחנו חוזרים בתשובה ואנחנו מתחזקים, אתם יודעים מה זה גורם? הם מקבלים פחות שפע. מה שאומה מקבלת זה בכלל לא קשור לעולם הזה, זה נקבע למעלה, אחר כך זה משתלשל למציאות פה בעולם הזה. ברגע שאנחנו מתחזקים בארץ, מקדשים את הארץ על ידי תורה, תפילה, תשובה, התבודדות וכן הלאה, מצוות מעשים טובים, אנחנו סוגרים להם את השפע. ואז ברגע שאנחנו סוגרים את השפע, השרים שלהם מתחילים להילחם על השפע הזה. פה בעולם הזה אנחנו לא יודעים את זה, אבל השרים מניעים את המנהיגים שלהם. בעצם מנהיג, מה זה כוונה לב מלאכים ורוזנים ביד השם? המנהיג פה בעולם הזה לא יודע שום דבר. נותנים לו מחשבות, אומרים לו פוטין, לך לסוריה, תעזור לזה. אומרים למנהיג האיראני, לך תשנא אותם. הם לא מבינים למה. יש חכמים מצד הרע, חכמים הם על הרע, יש מנהיגים שיודעים את זה, ויחידים. אבל יש כזה דבר שהם יכולים לדעת שזה השורש של הכל. אבל בין אם הם יודעים... מה?
האיראנים יודעים.
יכול להיות. אבל בין אם הם יודעים, בין אם הם לא יודעים, אמונאים, אמונאים, ותמיד הם ישימו את הדגש, תמיד הם ישימו את הדגש עלינו. לכן תמיד ארץ ישראל היא הכי בעייתית בעולם. ובפרט בתוך ארץ ישראל, מה? הצעקה על ירושלים. אל תעשו שם שגרירויות, אל תלכו לירושלים. מה שהם אומרים הרי זה שטויות. הרי סתם, בעולם הזה זה סתם שטויות. אתם אומרים שאנחנו הורגים, אנחנו אכזרים, על מי אתם מדברים? הרי טיפה שכל מבינים את זה. אבל זה לא זה בכלל. זה לא, זה סתם דיבורים של התלבשות. הם נלחמים בכל כוחם. לכן כזה מלחמה יש על ארץ ישראל, על הנקודה הזאת. עכשיו, ברוך השם, יש כל כך הרבה בעלי תשובה, זה עושה צעקה בעולם. תשימו לב, שבשלושים
שנה... יש התעוררות מאוד גדולה עכשיו. יש התעוררות מאוד גדולה של תשובה.
כן, ברוך השם, כן ירבה וזה, כי זה מנצח את הכל. אבל תשימו לב, 30 שנה האחרונות סביב ארץ ישראל כמה מהפכות היו. זה בלוב, טוניס, מצרים, לבנון, עוד התחילה משם, סוריה. שימו לב, ולפני שנים זה היה גם בירדן, עכשיו קצת יותר מתון. שימו לב, הכל סביב ארץ ישראל רועש וגועש. כל הרעש והזה, זה למה? זה עלינו. אנחנו פה, עדיין אין להם רשות להתקרב, אין להם רשות לבוא אלינו. אז הכל זה הולך מסביב.
גם הבלגן נכון קורה, זה גם בגללנו.
ברור, ודאי. כל מה שקורה בעולם זה רק לכוונה אחת. הם מונעים על ידי זה. זה רבנו הארי קודש, הארי הקדוש כותב את זה לפרשת לך לך. באו ארבעת המלאכים. אתה יודע מאיפה הם באו? נמרוד, המרפל, הוא המרפל, שינער, מלך גויים. הסיפור הידוע עם אברהם אבינו. נלחמת ארבעת המלאכים. מה? נלחמת
ארבעת המלאכים.
כן, מאיפה הם באו ארבעת המלאכים האלה? מפרס, מעיראק ופרס, שימו לב, תמיד זה באים משם. מפרס ועיראק הם באו, זה 2,000 קילומטר. הם באו ללחם כנגד 5 נסיכויות קטנות. מה עכשיו התעוררתם על ואתם מלאכים אדירים? אז הרבנו הרי אומר, מכיוון שאברהם אבינו הגיע לארץ, הוא התחיל לקדש את ארץ ישראל. התחיל השפע להצטמצם מהם, לכן הם באו למלחמה. כל המטרה שלהם היה אברהם אבינו. הם שבו את לוט, כי הם ידעו שאברהם אבינו יודוף אחריו, והם האמינו שהם יוכלו להרוג את אברהם אבינו. כל הנקודה שלהם, כך אומר הבן הרקט, כל המטרה שלהם, זה היה אברהם אבינו. והם עושים מלחמה נגד כל דבר של קדושה. למה? כי הם יודעים שהקדושה לוקחת להם את השפע.
הרב, סוד העיבור, תחת סוד העיבור.
אז תזכרו בשבוע הבא.
לא, הרב, אני חכה עד שבוע הבא. אני אבוא שבוע הבא, אבל תדאג לחכות עד שבוע הבא. באכזריות.
אני אגיד, אפשר, לזה אפשר אולי סידור, אני אגיד לך את זה בכלליות, דרך אגב יש שיעור על זה. אתה יודע, על סוד העיבור.
יש לך דיסק על זה?
כן, תורה, זה בתורה סמך א'.
על השמש ועל כמה זמן לוקח לירח
להתעורר סביב השמש? זה תורה סמך א', בליקוטי מוהר"ן, שם דיברנו על זה. העניין, אני אגיד את זה ככה.
כן, קראתי את התורה הזאת, אבל כתוב שזה סוד שיודעים אותו רק הגדולים של הדור. כן, עכשיו. השאלה עם הכוונה לסיבוב של השמש והירח.
כן, 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 גם זה, גם זה.
ויש משהו פנימי בזה גם.
ברור, הסוד העיבור זה הולך על הפנימיות של הדבר. בקצרה, רק נגיד זה, הלבנה מרמזת על מצבי עם ישראל והנשמה היהודית, השמש מרמזת על החוכמה האלוקית, והעבודה של הצדיק זה להאיר את החוכמה המתאימה למצבי עם ישראל. כי אם יש הרי חוכמת התורה היא אינסופית, ואם אתה מגלה לאדם חוכמה שלא שייכת בכלל למצב שלו, אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
ריבוי
אור. או ריבוי אור, שאפילו זה בכלל לא ידבר אליו. למשל, אם יגידו עצה, בן אדם בדור שלנו יגידו עצה שהייתה נכונה ואמיתית לפני 400 שנה, מה זה יעזור? זה לא יעזור לנו, נכון? כי זה לא שייך לנו. לכן, הסוד העיבור זה לעשות התאמה בין החוכמה, שזה החמה, שזה אור החוכמה האלוקית, אל המצבים של הלבנה, אל המצבים של נשמות ישראל בדור הזה. הדבר הכי קשה זה לדעת איזה תורה ואיזה דעת ועצות להמשיך לנשמות שבדור. לכן אתה יכול לראות הרבה פעמים אנשים חכמים מדברים דברים מאוד יפים, אבל לא קשורים. אתה מרגיש, זה לא קשור אליי, זה לא מדבר אליי. למה? אין להם את סוד העיבור להתאים בין הלבנה, להעיר את החמה ואת הלבנה.
צריך על חוקים כדי להגיע לזה?
אז מה שבמשפט אחד, זה מה שרבן אומר, שצריך חכמי הדור גדולים מאוד מאוד שידעו את זה, כי החוכמה הכי גדולה זה לתאם בין החוכמה של התורה ושל הקדוש ברוך הוא למצב שלנו. שלא ידברו איתנו דברי חוכמה באלמה. יבואו ויגידו לבן אדם, נתן דוגמה, לפני חודש הוא חזר בתשובה, ברוך השם הוא יתעורר, יבוא אליו איזה מקובל אלוקים, יגיד לו, תשמע, אתה יודע, אתה מתקן בספירות של הצילות ומעלה, זה לא שייך לו בכלל. הוא לא מבין בכלל מה אתה מדבר איתו, זה דוגמה קיצונית. אז לכן זה עניין מאוד גדול לעשות את התיאום הזה. זה בכלליות סוד העיבור. דבר על זה.
לנו זה אור הכי גדול.